נשתדל לקרוא שני פסקאות. יש לכם לפניכם בתקנת השבים ובספר הזיכרונות? ורק נקדים ונאמר שאמת הנושא שרצינו לדבר עליו, שגם יהיה סוג של סיום של הזמן הזה שאנחנו עוסקים ברב צדוק, בזמן הבא בזאת השם נלמד רב נחמן. ככה נהגנו. אז רב צדוק מרבה לדבר. מה? מה נלמד? כותב מוהר"ן. עוד נבחר. נזכר גם.
איזה ספר הזיכרונות?
ספר הזיכרונות זה ספר שהוא כתב על המצוות.
צדוק.
כן. אני אספיק רק שלוש. רב צדוק מרבה לדבר על זה שכל החטאים שאנחנו עושים בסופו של דבר הם מהשם יתברך. אחד הביטויים שהוא יותר חוזר עליהם זה המאמר של חז"ל, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. אם יהיו חטאיכם כשנים הללו של סדורות מששת ימים בראשית, כשלג ילבינו. שפשט המאמר במסכת שבת זה שאפילו אם החטאים שלנו יהיו מרובים, כמו השנים הללו שסדורות מששת ימים בראשית, קשה לגלבנו. זה הכוונה, אפילו אם היו כל כך הרבה. הרב צדוק דורש, שאם יהיו חטאיכם, אם נגיע להבנה, להשגה, שהחטאים בעצם מסודרים מידי השם, מששת ימים בראשית, אז קשה לגלבנו. עכשיו, זה אחד הרעיונות שחוזר עליהם לא רק בביטוי הזה, בסגנון הזה, בעוד ביטויים, בעוד סגנונות, זכת הדין חוזר כמה פעמים. אפשר להגיד שזה גם הרעיון, מתוך התקופה הזאת שלמדנו, אחד הרעיונות שבאמת עוררו גם מחלוקת, עוררו גם ביקורת על רב צדוק, גם על זוויצה. אני אספר לכם שפעם שמעתי ש... רב צביטה הוא אמר שצריך לגנוז את מי השילוח, כיוון שיש שם דברים כאלה. אני מסביר למה זמרי חטא, אני מסביר איך שזה היה. וכאילו דברים ברוח הזאת, וגם רב צדוק קצת. גם את זה, את דרכו, עם הרבה יותר מורכבות ומקורות, אבל ממשיך את הדרך הזאת. בהקשר הזה גם נראה שהרב, כשהוא נתנו לו לראות את רב צדוק או דברים של רב צדוק, אז הוא אמר, הוא יותר חריף ממני אפילו. גם הרב לימד זכות על פושעים ועל זה, אבל רב צדוק הרחיק לכת יותר. זה קצת רצינו להסביר אולי, יותר להרחיב את בסדר, את ההתייחסות הזאת של רב צדוק. אז בא באמת מתוך שתי המקורות העיקריים, שאני חושב שצריך באמת לעשות עבודה יותר שלמה, קצת אספתי עוד. מה? מצד אחד הרב דיבר יותר על מייסה, ובמובן הזה זה היה יותר חידוש. מצד שני, למייסה הרב אמר דברים פחות חריפים. ההגדרות היו יותר ברורות. יש פסקה אחת בסוף אורות התשובה, רגילה ידועה, שאומר, אחרי התשובה, מתברר שאדם שב, שהכל היה בעצם, כאילו האם יש בחירה חופשית או שהכל בעצם השם עושה? אז הרב אומר, תלוי אם לפני התשובה או אחרי התשובה. יש פסקה שהוא מעריך בזה שם, פרק ט"ו אני חושב. עכשיו, זה אחד המקומות היחידים שאומר רעיון כזה, וגם זה אומר את זה רק, באמת, מאוד ברור שזה באיזה שלב אומרים את זה. אז פה אני רוצה לקרוא, את רואים בתקנת השבים מאות מ"ו, יש לפניכם? סליחה. תקנת השבים עוד מבר, אז יש לי שקט לפחות. יש ונאמר, ואתה, פן ישלח ידו, מאכל גם מעץ החיים והחי לעולם. ואמרו שפתח לו לתשובה. ואין פה אל עליו. אמר הקדוש ברוך הוא ישלח, וכולי אין שם. רואים המאמר מועתק מלמטה? זה אין לכם, אז תשמעו בבתי פן ישלח ידו, לא, אין לכם. אמר רבי אבא בר כהנא, מלמד שפתח לו הקדוש ברוך הוא פתח של תשובה. ואתה, אין ואתה אלא לשון תשובה, שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך, שואל מעמך, כי אם לירה. והוא אומר, אדם עונה על ה... ואתה הזה, פן. ואין פן אלא לב. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, ואתה, מזמין אותו לתשובה, ואדם אומר פן. זה כמו שאמרו, כל ישמר פן ועל, זה לא תעשה. זה כמו... לא. אמר הקדוש ברוך הוא, ישלח ידו ואכל גם מעץ החיים? את מה? אם אוכל הוא חי לעולם. לפיכך וישלחהו השם אלוקים מגן עדן, כיוון ששלחו התחיל מקונן עליו ואומר, אין האדם היה כאחד ממנו. נכון. ואין שם. והדבר זר, חוזר לפסקה שלפניכם, להיות מפסק הקראי לומר דמילת פן שבאמצע הוא תשובת אדם הראשון על זה. דבר שאי אפשר להכניסו עם משמע הכתוב. וגם הוא נגד הברייתא דעירובין הנ"ל, שעשה באמת תשובה 130 שנה. נכון, כתוב שהוא פירש מאשתו בגלל זה. 130 שנה. לכן הוא גם בפרשית רבה. ואין לעיל, סימן ג', אבל ודאי אין מקרא יוצא מפשטי, שהכל דברי השם יתברך. אלא שדבר קשה, מאחר שפתח לתשובה, איך אמר, פן ישלח ידו. ואם ישוב, למה שלא ישלח? והתשובה מבטל את הגזרה. אבל דקדוק לשון הכתוב שם, פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים. וגומר, דמילת ישלח ידו, מילת גם, איתור לשון. והיה ולומר, פן ייקח מעץ החיים. מבואר דה הכוונה במה שהסמיך זה לביאתה שהוראו תשובה. דעולי התשובה, ודאי הוסיף להשתקע ברה, ולא יקרב לעץ החיים כלל. רק כשיתעורר לשוב, אז אפשר שיקרב לעץ החיים, והוא השגת פנימיות התורה. בוא מסביר, מה זה פנימיות התורה? מה זה עץ החיים? פנימיות התורה. את הדעת טוב הרע, זה הנגלה, שיש כשר, פסול, אסור, מותר. יש עוסקים בהבחנה לטוב ורע, בין טוב לרע. פנימיות התורה יותר ויותר מתבוינים, איך שהכל הכל שייך לאלוקות. וידוע, דמי שאין לבבו מנוקה מתאוות גופניות, אם ירצה להיכנס לפנימיות החוכמה וההשגה, שאין שייך לו, נעשית לו סמה דמותה, כאחר שקיצץ בנטיות. ואמרו בחגיגה, לפי שלא היה נקי אגב עימי, שהיה בו איזה רע בשורש שלא נתנקה ממנו מקודם. ולכן הוא קלקל. וכן קד שבתאי צבי, שם רשעים מרכב, נראה שנעשו נועפים על ידי שעסקו במסתרות, ועוד לבבה מלא תאוות. אני מגיד את הדברים בצורה מפורשת, כאילו, רב צדוק אומר, הרעיון שנמצא בפנימיות התורה, ושהזכרנו מקודם, זה רעיון שאומר אותו בצורה מפורשת ואולי חריפה, יותר מהרבה מחברים, אומר, זה הרעיון שהפיל את השבתאות. כלומר, כי מה אתה אומר? שבכל חטא יש משהו טוב, שבכל דבר רע יש משהו טוב. זה מה ששבתאי צבי אמר. ואז הוא אמר שאפשר דרך ניאוף ולהגיע לכל מיני... עשינו איזה אידיאולוגיה, כאילו, שזה כאילו מתקן כל מיני תיקונים וכו'.
אתה משתפן חיצוני,
אפשר... מה? כאילו, מה שאומרת,
לא להגיד את זה על עצמך,
להגיד את זה על עצמך,
למה?
שגדולי
הדור
יגידו
את זה על הדור,
לא? שאדם לא יגידו את זה על עצמו, שגדולי הדור יגידו על הדור. לא, הוא אומר פה עוד דרך לתקן את זה. אומר, מה לעשות כדי לא ליפול בנפילה הזאת? זה לבוא נקי לפנימיות התורה.
כן.
נכון?
מישהו נקי.
יכול להגיד את זה גם על עצמו.
כן.
נכון? מי שלא, שגדול התורה.
תגיד את זה לחטאים שלו.
כן.
שהוא חטא ממצא.
בדיוק. כלומר, מישהו נקי יכול להגיד את זה. כלומר, זה מסביר למה כל כך הזהירו שצריך לבוא מתוקן להשגת פנימיות התורה. מה הנפילה הכל כך גדולה שאפשר ליפול? אז זה הנפילה. שיש טשטוש בין ההבחנה הברורה בין טוב לרע של העולם הזה, של הנגלה, לבין המבט הגבוה, העליון של פנימיות התורה, שאומר שבהכל יש סוד אלוקי. אז מי שהוא נקי, אז אדרבה, זה מרומם אותו. זה נותן לו את התקווה הגמורה שאפשר לרומם את הכל, ושאפשר לתקן את הכל, ושהרע הוא לא באמת אמיתי. אם יש מאמר של הרב חרל"פ על, על, על הספר אורות של הרב, נקרא טובים מאורות. נמצא בתחילת ספר מעייני הישוע, אוטרס כזה, רואה את הטובים מאורות. ושם הוא מלמד זכות על, על ספר אורות לעומת כל מה שחלקו עליו. והוא אומר שמה שבאמת התפיסה האמיתית זה לא רק שצריך ללכת בדרך הטוב ולסור מן הרע, אני מאמין שבאמת, באמת יש רק טוב ואין רע. הוא מרחיב בזה, מעמיק בזה הרבה כדרכו של הרב חרל"פ. הוא אומר שברגע שנבין שיש רק טוב ואין רע, זה גופו יבטל את הרע. אז זה רעיון שהוא הכי נפלא, שזה אדרבה, זה לבטל את הרע. מצד שני, זה רעיון שכשאומרים אותו לא, לא בשלים, אז יש תשתוש בין טוב לרע. קצת נגענו בזה כשלמדנו, אפשר, בהקשר לפורים, בזה, שמוזכר ששיקור העולם דומה עליו כמישור. אז שבמדרגה נמוכה, באמת שיקור לא, לא מבחין בין טוב לרע. הכל נראה לו בסדר, הכל ישר בעיניו. וההתבשמות של פורים ששיפחו אותה, עד אל הידע וכו', שאמרו שזה, דיברו על זה שזה לאחוז במדרגת עץ החיים, עד אל הידע, מעבר לדעת, מעבר לעץ הדעת. זה להגיע למקום שהעולם דומה כמישור, אבל לא מתוך מבט נמוך שמתשתש את זה בעולם המעשייה, אלא מקום העמוק, הגבוה, שמאמת מאמין שהכל טוב, מתוך אחדות השם. כלומר, אותו מבט במקום נמוך הוא קלקול גדול. מקום גבוה הוא באמת מלא את הכל. והנפקא מינה העיקרית זה אם יש תיקון מידות. לא יודע, אם אדם בא לשם טהור. כנראה שיש מדרגות, אבל כפנימיות התורה יש כאלה שלומדים. טוב, נראה באמת למה אני אומר שיש מדרגות. וכן אדם הראשון, חוזר לדברים שלו. אילו היה מתקן לגמרי חטא עץ הדעת, להיות כקודם שחטא, נהדר ממנו ידיעת הרע כל עיקר. זה כמו שידוע שכבר הרמב״ם בהר שלפני חטא עץ הדעת, בכלל אדם לא היה לו ידיעה של הרע. הוא היה רק באמת בשקר. מה זאת אומרת? שלא היה לו שום הווה אמינא של הרע יש מציאות. כמו שאתה יודע שיש אמת, מה שאמת הוא מציאותי, משהו שקר זה לא, לא קיים. דבר שהוא שקר, זה דבר שאיננו. אז הרע בעיניו היה גם זהה לשקר. אחרי החטא נהיה ערבוב. שאני יכול לדעת שמשהו הוא רע, אבל עדיין לחשוב אותו למציאות. שהרע נדמה כמציאות, אפילו נדמה כקצת טוב. לערבוביה הזאת, זה נהיה בגלל החטא. כאילו אדם ידע את הרע. לכן לא היה לו ידיעה, לא היה לו שייכות לרע בכלל. היה כאילו מחוץ לו. אז זה המצב שלפני החטא, ואם אדם היה מתקן את החטא לגמרי, היה יכול לאכול מעץ החיים. כי באמת שהוא אוכלים מעץ החיים עם נקיות גמורה, אז זה רק עושה טוב. ולכך נברא לצורך האדם, גם מעץ החיים נברא בשבילנו, וכל הבריאה הייתה בשבילו. והוראית וקודש הבריחו וישראל כול אחד. וישראל הוא שורש האדם שבשבילו נקרא העולם, נברא העולם. והוא אחד ומתאחד ממש, כי הוא רוצה להסביר מה זה עץ החיים. והוא אחד ומתאחד ממש עם עץ החיים או התורה. יש ישראל ויש תורה. מה זה תורה? עץ החיים. עץ החיים שהיה בגן עדן, שלא זכינו לגשת אליו, כי יעילת החרב המתהפכת והקרובים, זה בתורה נמצא. זה נמצא בתרגום. תרגום ירושלמי, יונתן, מה שאומרים. כתוב שנגנס בתורה. ולכן התורה אומרים עץ חיים היא למחזיקים בה, תורה היא עץ החיים. אלא שעץ החיים שמתלבש בדעת, בדעת טוב ורע. בדעת טוב ורע במובן המתוקן, אנחנו מבחינים מטוב לרע. זה תורת הנגלה. ותורת הנסתר היא עץ החיים בעצמו, עוד יותר. לכן הספר של הארי הקדוש נקרא עץ חיים. בגלל זה. מה? ולאכול מעץ החיים יכול לאכול, רק מי ש... מה?
נעשה לסם המוות.
כן, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מוות, נכון? שאם הוא לא מתוקן, אז זה, כן, מה שכתוב כאן. כן, שזה על פי הארי, כן. זה הוא כתב, מה שהארי אמר. מורי, קורא לו, שזה הארי. זה העניין הזה, זה פנימיות התורה. והכל שורש אחד של חיים, זה נקרא נשמת חיים, וזה עץ חיים. הקדוש ברוך הוא אלוקים חיים, כל חיים. אבל זהו כשבשלמות הצלם אלוקים שבתחילת הבריאה. וזה יעקב אבינו עליו השלום שצורתו חקוקה בכיסא הכבוד. אז באמת היה אפשר לאכול מעץ החיים. אבל החשש, פן ישלח ידו ואכל גם מעץ החיים, ראינו שיהיה בו עדיין זוהמת עץ הדעת, ידיעת רע שלא נתקן לגמרי. כן, ידיעת צודים, כמו אדם ידע את חווה אשתו, כמו כי ידעתי, וידיעה, זאת אומרת, יחס, שייכות. ואז הוא ייקח מעץ החיים גם, כן, מצורף לאכילת עץ הדעת הקודם. עכשיו הוא כבר מסביר את המילה גם. ואתה פן ישלח ידו ואכל גם. למה זה גם? כי זה גם לרבות עץ הדעת. הוא לא התנקה מעץ הדעת, והוא אוכל גם מעץ החיים. וזהו לשון, ישלח ידו. שלא יתקרב אל עץ החיים עצמו, להידבק ולהתאחד עמו, כמו שהיה ראוי לאדם הראשון קודם החטא. ואחר כך אף שיתעורר לשוב, כל זמן שלא יופלט מקרבו ידיעת הרע ולהיות כמו קודם, הרי הוא עומד מרוחק מעץ החיים. ולא יכול לקח מפריו אלא ידי שליחות והושטת יד. כן, כשהוא לא מתוקן, אז הוא לא לוקח, הוא רק שולח. נכון, נכון גם בפשט, ישלח ידו זה צינמה קצת כמו גזל כזה. שליחות יד. וזהו לשון, ישלח ידו שהוא כלוקח דבר מוחק ממנו ואין לו חיבור ושייכות עמו. רק שיכול להושיט יד ולקח. ואין הוא מתקרב אל העץ חיים. ולוקח מעץ החיים, מפרידו ממנו מקרבו אליו. וזה נקרא קיצוץ בנטיות. קיצוץ בנטיות. הוא מכניס דברי תורה לחיצונים, רחמנא ליצלן. כעניין לרשע וכולי, מה לך לספר חוקי? ובכניסה לפרדס, שהוא להיות מבני העלייה, להיות צופה בנסתרות, חדרי מלך מלכי המלכים, אפילו מי שאינו רשע, רק שאינו נקי לגמרי משורשו, אין זה שייך לו, ואין לו לדרוש ולחקור במופלא ממנו. ועל זה נאמר, יאיב חוכמת הלחכימים ולא לטיפשים, שהיו מוציאים אותה במקומות המתונפים. בעניין החשש זה דפן וכולי שלא יוסר שורש הזוהמה מלב לגמרי, כי דבר זה אי אפשר רק על ידי השם יתברך. כמו שנאמר לעתיד, ועשירותי לב האבן, ונתתי לב בשר, ואמרו לב להוציא בשר, שהוא הפך לב האבן המשוקע בגשמיות. אז חושב שגם פה יש סייג שני. סייג ראשון אמרנו, שאי אפשר לגשת להשגה הזאת, לדרגה הזאת, בלי להיות נקי. שלב שני זה שאי אפשר, באמת, זה לא לגמרי אנחנו יכולים להגיע לשם, אלא זה צריך סייעתא דשמיא. תלוי בקדוש ברוך הוא. הרי תבינו, זה גוף, הרי מה שאומר הרעיון הזה, אני חוזר לרעיון המפורסם של רב צדוק, שהכל מהשם, גם החטאים. אז כדי להתרומם למקום הזה, אדם צריך לעשות עבודה שברור לו שהכל מהשם. שגם היכולת שלו להתרומם להשגה הזאת היא תלויה בסייעתא דשמיא. כלומר שהוא בעצם יודע את מקומו, יודע את חולשתו, ויודע שרק אם השם יאיר את העיניים, יאיר את הלבבות, אז יתגלה הרעיון הזה בעצמו. בעצם זה שאדם נפתח להבנה הזאת, שהכל תלוי לא בו, אלא בהשם. לא דווקא בהקשר של ה... להסביר איך באו חטאים לעולם, אלא בכלל. איך בכלל אפשר להתמודד עם משהו? זה לא תלוי בו, רק באשם. אדם באמת מונח בהבנה הזאת, זה גוף הגורם שיכול להתרומם להשגה הזאת. כלומר, זה לא רק הודעה שככה זה יהיה בעתיד ואנחנו לא יכולים, אלא זה גוף האבוידה שצריך לעשות היום. להבין שזה תלוי בו. שהוא הופך את לב האבן הלב בשר. וכל שאנחנו יותר נבין שהוא הופך, אז זה יותר יקרה. יותר הלב מתהפך. וכן אמר דוד המלך עליו השלום, נכון, זה במזמור התשובה, לב טהור ברע לי, כאילו אומר הקדוש ברוך הוא יברא, בריאה יש מאין, שאף שכבר הרגו ליצרה בתענית, כמו שאמר ולבי חלל, אחר שראה באותו מעשה שאינו כן, והוא לא ידע מה שאמרו, זה לא היה ראוי, אלא שככה כאילו נגזר מן השמיים, שבאמת ראויה לו, שהנביא אמר לו שחטא ונענש על זה, וחשב שיש בו שורש רע מזוהמת אתיו של נחש, שאפשר לנקות מזה כלל, ועל כן ביקש על בריאה חדשה, יש מעין לב טהור והסרת לב הטמא והאבן שמקבר בו. אז באמת ממש זה רק לעתיד לבוא, אבל משהו מזה יש לנו יחס. אז אי אפשר ללכת לסתרי תורה בלי נקיות. אז רק אני אמשיך את הסיפור שסיפרתי שרב צבי אמר שצריך לגנוז את בני השילוח. ואז אני נתתי פשט בדברים שלו. כי יש בדברי הרב בעין היה, כתוב שחכמים רצו לגנוז את ספר קהלת. אז הרב מסביר למה רצו לגנוז את ספר קהלת. חז"ל אומרים, כי מצאו בו סתירות. אז למה רצו לגנוז? הוא אומר שמה יכול להיות שייך לכתבי הקודש, לתנ"ך, לדברים שמצד אחד מאירים את ההווה, מצד שני מכוונים אותנו לעתיד הרחוק, וגם עושים חיבור בין ההווה לעתיד. זה התנ"ך. כלומר, הוא גם מאיר באופן פשוט את ההנהגה המעשית בהווה, תורה שמורה את הדרך. לכן כל הנביאים זה המשך התורה. גם מציבים לפנינו חזון שהרבה מעבר למציאות שלנו, וגם מלמדים אותנו את הקשר, איך עולים מפה עד לשם. קהלת הבינו שהוא שייך ודאי למדרגה מאוד גבוהה. ברור שהסתירות האלה הם משקפים איזו מציאות עמוקה ששם הסתירות מתאחדות. אז לעתיד לבוא הוא שייך. אבל להווה הוא לא שייך, כי הוא לא מאיר את ההווה, להווה זה מבלבל, זה טוב לסמוך, זה רע לסמוך, טוב לחוס, זה רע לחוס. זה מבלבל, מה, יש מקום גם לזה, גם לזה. אין כאילו איזו הנהגה מוסרית ברורה. אז אמרו, אז אי אפשר, צריך לגנוז אותו. לפי זה לגנוז, זה לא הכוונה להגיד שהוא ספר רע. זה ספר גנוז, אפשר להגיד, אני לא יודע אם זה כתוב ברב, אז זה אולי כבר פרשנות שלי קצת, שרצו לשים אותו במדף של הסתרי תורה. כאילו, זה לא היה כתבי הקודש שכולם לומדים, אלא שימו את זה באיזשהו בארון הסגור עם מפתח, ומספרים שהרב פותח אותו רק בשעות מסוימות ולומד. כאילו, לא, לא, זה לא יהיה במדף הגלוי. ואז בא מי שבא וחכמים שם שתרצו אותו, וברגע שהם תרצו אותו, כאן בשמחה של מצווה, כאן בשמחה שינה של מצווה וכיוצא בזה, אז זה כבר נעשה מתאים להווה. זה כבר נותן לנו הדרכה מוסרית, איפה לשמוח, איפה לא לשמוח. אז כבר אפשר לקבל אותו כספר נגלה. אז על פי זה רציתי לתרץ שמה שרב צבי אמר, שמי השילוח צריך לגנוז, הוא כמו קהלת שצריך לגנוז. הוא לא אמר שזה ספר רע. באמת, אדם גדול מאוד כתב אותו. אבל שזה לא יכול להעיר לנו את הדרך, כי הוא כל כך מדבר על דברים שבאמת כמעט, באמת, כל כך עריפים, שאדם בדרך כלל לא יכול להעמיד את העמדה המוסרית שלו בעזרתם. אז שילמדו את זה כמו ספר של סתרי תורה, שזה רק יחידי סגולה. ככה פרשתי. אז חבר שלי, תלמיד שלו יותר, סיפר לי שהוא אמר לו את זה. אמר לו את הפירוש ושאל אותו אם זה פירוש נכון, אמר לו שלא. אז הוא סיפר לי בחזרה, אז אמרתי, אם היה אומר שזה פירוש נכון, אז זה כבר לא היה נקרא לגנוז. אם אתה גונז, אתה צריך לגנוז, כן. ועדיין הדברים צריך עיון, אבל נראה לנו שזה פשט טוב. רב צבי, רב טאו, הוא רב בירושלים, שיבת הרמו, רב חשוב. טוב, אז פה אנחנו רוצים לראות גם מספר הזיכרונות. כמו הוא אומר את הדברים מאוד יותר מפורש. תורים, תיקו לכם את אות י' א', אז אולי קצת נלך אל האמצע. אומר שאחרי שארי ז"ל נפטר, לא הצליחו לייחד ייחודים כמוהו. ושעל הדבר, כי באמת זה לא דברים שאפשר להעביר אותם אלא באופן ישיר. ואז הוא אומר, אתם רואים אחרי הציטוט מחגיגה, יש לכם? אם זה לא שלם, הוא באמת מומלץ לחזור. והכניסה לפרדס הוא ההשגה והצביעה במרכבה, רואים? כדרך כל צופי המרכבה. שעל זה הזהירו שלא להיכנס לפרדס, וכן אמרו עליו שיהודי ריבונו מתכוון למרוד בו. וידיעה זו מה שנאמר, וידעת היום אין עוד, שהוא השגת הייחוד האמיתי שזכרנו. כל האות הזאת בספר הזיכרונות זה מאמר נפלא לפני עצמו, זה ממש הקדמה לסתרי תורה של רב צדוק. פעם למדנו את זה גם, פה. מי שרוצה לפנות לעצמו איזה כמה לילות או ימים, ללמוד את זה, זה באמת מאוד מחכים ומרומם. אז זה אומר, זה הייחוד האמיתי שזכרנו. מה שעורך כל הזמן, שעיקר סתרי תורה זה לדעת את הייחוד האמיתי. שזה משהו שבסופו של דבר אי אפשר לבטא במילים. זה איזושהי השגה כזאת עמוקה, הבנה כזאת, חוויה כזאת, אם נרצה. שאדם רואה איך שהכל, הכל אחדות אלוקית. כל מה שגילו זה דרכים לסבר את האוזן, איך להיפתח למבט הזה, לידיעה הזאת, לחיזיון הזה. ויש בזה כמובן הרבה מדרגות, אתם משיגים את זה. אז הוא אומר שהוא השגת הייחוד האמיתי שזכרנו, כי היה מגדולי החכמים, הוא מתכוון על אחר, אלישע בן אבויה, ונזכר באבות בכלל חכמי המשנה. ממה שידענו מגדולת מדרגת התנאים חכמי המשנה, נדע גודל מדרגתו גם כן, שהיה בתחילה כאחד מן התנאים בהשגה גדולה מאוד. כלומר, והוא עליו נאמר שהוא משיג את ריבונו, מתכוון למרוד. הוא אומר, מה זה משיג? לא שהוא רק מאמין בתורה, הוא משיג את הייחוד האמיתי, שזה החלום של כל הנכנסים לנסתרות. אז איך הוא מרד? בעניין שנתכוון למרוד הוא שהוא דבר תמוע להבינו בשכל. איך היודע מאמיתת ייחודו התברך התכוון למרוד? ההתפאר הגרזן על החוצב בו? ואיך יצויר בליבו למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? אפילו מי שמשיג דרך אמונה לבד או דרך ההבנה של הנבראים, ודאי אי אפשר שיחטא דרך מרת, אם יודע שהאמת במציאות השם יתברך ושמלכותו בכל משל הכי מרוד. אבל יחטא רק בתאוות, על ידי שיצרו תוקפו והנסו בשביל הנעת שעה וכיוצא בכל עבירות שמסתת היצר המתהווה, לא דרך מרת, כל שכן המשיג אמיתות הייחוד. אפילו אם אדם מגיע לאמונה בתורה במדרגה יותר נמוכה, לא מובן איך הוא יכול למרוד. כל שכן מי שהשיג את הייחוד האמיתי, יכול שלא נפילה בגלל תאוות, אבל שהוא ימרוד, זה מה שקשה פה. אבל רבותינו ז"ל פירשו זה במה שאמרו שקיצץ בנטיעות. מבואר הוא שאפשר לקצץ בנטיעות אלא נכנס לתוך הפרדס. הוא מתבאר, דהשגת הייחוד האמיתי הוא שגרמה לו לזה. כלומר, לא רק שהוא מרד למרות הייחוד האמיתי, בגלל זה הוא מרד. וכן אמרו עוד החזה למתת, אמר שתי רשויות. ומתת ידוע שהוא שר העולם. וכן טעם המילה בלשון רומי, מנהיג. כמו שאמרו בראשית רבה, נסע הקולו של הקדוש ברוך הוא מתתרון למשה, פרש רש"י מנהיג. כי 70 שמות יש למתת נגד 70 לשונות, כמו שכתב פרח יחלות. ומסתם השם מתת הוא נגד לשון רומי. וליותן הסתכת ממשלתן וגלותן, וכן קראו בתנו זל בכמה מקומות בשם זה, ולכן הוא הכותב זכבתי די ישראל. לא רק בהערת אגב, זה תראו איך שרב צדוק בגדולתו הגאונית, לא רק מחבר בין גלן הנסתר בכל ספריו, כמו שהוא עושה, הרי שהוא כמעט לא מביא בספר שלו על התורה, בצדיק, קצת יותר, אבל בספרים האלה, תקנת השבים, כן? אם לא התבלבלתי בשם, לא, זה שלו. שם קצת יותר מביא זוהר וכו'. אבל הספרים האלה כמעט לא מביא, ולמרות שהכל מכוון לרעיונות של החסידות ושל הזה, וכל על פי גמרות מדרשים מאוד, מדרשים הפוך בה והפוך בה לכול אבו. אבל פה אפילו עניין של מחקר, הוא כאילו יודע שזו מילה יוונית, יודע גם את הפירוש שלה, וזה לא... זה לא מפריע לו להסביר שיש קשר בין הפשט של המילה לבין המלאך הזה, שאפילו רגילים שהם לא כך הזכירו אותו בשמו, בגלל שהוא כל כך מלאך חשוב, עליון. טוב. והנה מצד השגת הייחוד האמיתי, אין מקום לזכות וחובה כלל, כיוון שהוא משיג שאין עוד מלבדו. הרי כל פעולות אדם גם כן הן פעולות השם יתברך. הכל זה ממנו. ועל זה נאמר, אם צדקת מה תיתן לו? או מה מידך ייקח? רוצה לומר שהרי הכל שלו הוא פעולתו. וזה אמת מצד הייחוד האמיתי. כמו שאמרו בפרק כן עומדים, אם מלא שלושה מקראות אשר הריותי וכדומה. נכון? מה המקראות האלה אומרות? שבעצם הקדוש ברוך הוא כביכול סיבב לנו את הנפילות. חומר ביד היוצר ואשר הריותי. מראה. עכשיו, המשפטים שקראנו עכשיו, זה הרעיון הזה שאנחנו אמרנו שרב צדוק אומר כל כך הרבה מקומות. זה הרעיון הזה שעליו, זה האיש מרגיז ממלכות. הרעיון הזה. הוא אומר, מצד הייחוד האמיתי, זה נכון. אך מכל מקום, גם זה אמת. שרשות נתונה והבחירה ביד האדם. כן, לא בגלל הרעיון הזה, אתה אומר שלא חשוב הבחירה, והעיקר זה כל הקדוש ברוך הוא עושה, ואין לי בכלל מה זה, חס וחלילה. דילו צדיק ורשע, לא כמה, שמכריזים על התינוק, מה הוא יהיה, גיבור חלש, חכם וטיפש, אבל על רשע וצדיק לא אומרים. זה גם מצוטט בתניא. שזה ביד האדם. דין לא כן, אין מקום לתורה כלל, ודבר זה יסוד התורה, שכתב הרמב"ם הלכות תשובה. אז הנה, רב צדוק בעצמו מפורש אומר, שם על השולחן את הסכנה שיש ברעיון שהוא מדבר עליו בכל כך הרבה הזדמנויות. ואומנם, איך יתאחד זה עם השגת הייחוד האמיתי? הוא דבר עמוק מאוד להבינו. וכל מה שיגעו חכמי הדורות להסביר עניין ידיעה הבחירה, לא יועיל למשיגי ייחוד האמיתי, שיהיה לנו לבדו ממש. התירוצים של הידיעה והבחירה לא עוזרים למי שמשיג את הייחוד האמיתי. כי במיוחד התירוצים, דווקא הרמב״ם, בעניין הזה כנראה שהתקרב ל... אני חושב שיותר הכוונה שלו לרייבד. מה הרייבד אמר? איך לתרץ את הידיעה והבחירה? שבאמת אדם בוחר מה שהוא רוצה. אבל הקדוש ברוך הוא יודע מראש, כמו נביא כזה. הוא יודע מה יהיה, מה. הוא חוזה את העתיד, הוא לא יכול לחזות את העתיד. ככה רייבד מתרץ. הרמב״ם לא תרץ ככה. הרמב״ם אמר שאין ידיעתו כידיעתנו. ורב צדוק בעצמו, שהוא אומר בעוד מקום, שלמה הוא לא תרץ ככה? כי זה לא נכון. כי מה שהרייבד אומר זה שאמת אנחנו בוחרים, הקדוש ברוך הוא רק יודע את זה. כאילו הסיבה לידיעה שלו זה כאילו הבחירה שלנו. מידע שאנחנו בוחרים, בעתיד אמנם, אז הוא יודע, רק הוא יכול לדעת מראש, כי יש לו... יכולות, יכולות של חיזוי העתיד. אבל זה לא, זה לא, זה לא, זה לא תירוץ מספיק טוב. כי מה האמת? אני גם אספר לכם שאולי אפילו זה היה בחדר הזה, שישבנו פה כתלמידים, ועכשיו משתדלים להיות תלמידים, למדנו אצל רב חיים כץ, ואני חושב שביקשנו מאוד אמונה, למדנו ספר חובות על בבות, הוא גם מזכיר את השאלה של הידיעה והבחירה. ומה הוא מתרץ? אני זוכר בדיוק, אני חושב שמה שאומר שתרוצו שאנחנו רואים שזה גם זה וגם זה, שזה ככה, שזאת המציאות. ואז רב חיים אמר, למה זה לא, למה התירוצים האחרים לא מספיקים? אז אמר, כדרכו, אמר שהידיעה של הקדוש ברוך הוא זה גזרה. איך הוא אמר? גזרה. שהקדוש ברוך הוא יודע מה אנחנו נעשה, הכוונה שהוא מחליט מה אנחנו נעשה. זה הפשט, זה הייחוד האמיתי. זה לא רק שהוא יודע מראש מה נעשה, הוא גם קובע מה אנחנו נעשה. זה המבט של הידיעה. כל מעשינו פעלת לנו, אז איפה הבחירה החופשית? בכל אופן יש בחירה חופשית. איך זה יכול להיות? פלא. זה כנראה מה שהרמב״ם, הרמב״ם... יש לנו ראיות, פעם דיברנו על זה, שהרמב״ם מבין כנראה את הדבר הזה. בקיצור, שהרמב״ם בנושא הזה אומר שלא מחשבותם מחשבותינו ולא דרכנו דרכיו, כשמדבר על הנושא הזה. והוא מזכיר את זה בעוד שתי מקומות בדבריו, ששם הוא אומר, איך יכול להיות שדברים שנעשים שלא כתורה, הם בהשגחה כדי שיקרה משהו שהקדוש ברוך הוא רצה. ככה אומר הרמב״ם, שלא מחשבותיו מחשבותינו ולא דרכינו דרכיו. בשלושת המקומות הוא חוזר על הביטוי הזה. הרמב״ם, לא דרכיו דרכינו ולא מחשבותינו מחשבותיו, שאנחנו לא מבינים את זה, ועל פי זה גם יכול להיות מצבים שאנשים עושים מעשים שהם לא כתורה, והקדוש ברוך הוא כביכול מסבב על ידם שיתגשם רצונו. זה ממש הרעיון הזה, כן? שהוא מסבב את הדברים בסופו של דבר. לא רק שהוא יודע את זה, הוא מסבב את זה. יכול להיות שהרעיון לא רצה להיכנס למקומות כאלה. זה לתת תירוץ על פי פשוט כזה. תירוץ חינוכי כזה יותר. שמה? לא, דווקא לא... לא, לא נראה לי שדווקא קשור לזה. אני חושב שהרייבט רצה לדבר לפי המבט שלנו, הרגיל. גם זה להגיד תירוץ טוב. הרמב״ם יותר נכנס למקום האמיתי, לכן הוא אומר שאי אפשר לדעת. אז הרייבט שואל, אם אתה לא יודע, אז למה אתה שואל? שמה אתה שואל, אתה לא יודע. אבל מה שהרמב״ם מתכוון זה שאי אפשר לדעת, אז זה התשובה, כן. שהאמת, יש פה איזה רעיון עמוק, ששני הדברים מתאחדים בידיעתו, ובכל אופן, זה אפשרי. אני חושב שגם בחורף הזה סיפרנו פעם אחת שהרב מלי אמר שהוא שנים התקשה בשאלה של הידיעה והבחירה, וקרא לה כמה תשובות. אולי זה אפילו התחיל שפעם היה לו איזו שיחה עם פרופסור ברכבת. אני חושב שאז לא אמרתי את זה. בכל אופן, הוא פעם היה בגיל נערות, איזה פרופסור ברכבת התחיל לעקוץ אותו עם השאלה הזאת, ובאמת הרגיש שאין לו תשובה ברורה, חיפש הרבה זמן את התשובה. אמר שהוא לא מצא עד שהוא הגיע לתשובות האלה. אז הוא אומר ככה. מה יועיל למושיגה ייחוד האמיתי? הוא בזוהר חדש בסוף הספר, ובספר 400 שקל כסף בשם זוהר וספר הקנה, ושאר ספרים קדושים, כתבו את הידיעה והבחירה הם בשנו במקומות. במקום שיש ידיעה אין בחירה, במקום שיש בחירה אין ידיעה. שבאמת זה כאילו שני ממדים של המציאות. ואלו דברים להשיג על האמת דרך צפייה, איך שניהם אמת, ואין זה סותר לייחוד האמיתי, הוא דבר עמוק מאוד. עכשיו תראו מה אנחנו מסביר. בזה הוא שטעה אחר, לחשוב ששתי רשויות הן. רשות רוצה לומר הנהגה, כמו אל תתוודה לרשות. וחשב שהוא שתי הנהגות שונות ונפרדות זו מזו. כי לא השיג דרך ייחוד האמיתי גם בזה. כאילו השיג את הרעיון של הידיעה, שהכל מהשם, ממש השיג. לא, דיבור, כן? השיג. אבל הבין שאם ככה, אז אין מקום לבחירה. אין משמעות לבחירה. הוא לא התרומם לרעיון שזה באמת שניהם קיימים ושניהם אחד. אלא או-או. או שאני שמה, ואז לזה אין מקום. או שאני פה, ולזה אין מקום. מבין שזה גם זה וגם זה, בשני ממדים שלנו בשכל הרגיל, הם לא מסתדרים, אבל זה אחד נשמה של השני. מהרמב״ם? ודאי. הוא חשב שכן, כשאתה מגיע לשם, אז גם מצידנו זה ככה. כאילו, אחר. זה גם זה אומר בכל אופן ש... ברור שאדם שזה גורם לו לכזאת טעות, אנחנו לא יודעים, אני אסביר את זה, זה מראה על גדלות. זה מראה על גדלות. אבל...
נותן מקום לאדם?
מה? נותן מקום לאדם לחיות ככה? כן. תמיד, לפי ההשגה הגבוהה, כביכול, אם תלך איתה באופן טוטלי, אז כמו שאתה אומר, אין לנו מקום. לא רק שאין לנו בחירה. אנחנו קיימים בכלל, כאילו. זה באמת משהו שקשה להכיל אותו. כאילו. יש בריאה, יש תודעה, יש אני. אם הכל אלוקי, אז איפה... זה באמת שאלה הרבה יותר בסיסית רק מהשאלה רק של הבחירה. מה שרב נחמן בחידוד שלו אמר, שהשאלה של הידיעה והבחירה זה טוב שאין לנו תירוץ. כי אם היה תירוץ, אז לא הייתה לנו בחירה חופשית. זה דומה קצת, זה קשור למה שכתוב פה. אם היינו מונחים במקום שזה מתחבר, אז כבר הכל היה... אז מה הוא חשב? חשב האחר שהנהגת התורה בבחירה הוא למי שאינו משיג ייחוד האמיתי כמוהו, הוא כפי מדרגתו הבחירה. אבל מי שמשיג האמת שאינו מלבדו ממש, אין מקום לתורה, וחשב שהותרה לו הרצועה. לוקחים שהאפיקורסים כאלה, מצד אחד, איך אומרים? שם ראשי מרכב, שחיק עצמות וזה, מצד שני, זה צריך לשלם הרבה כדי לפגוש אפיקורסים כאלה, זה נקרא אפיקורסים איכותיים, כן. לא. יש איזה אחד שהסתובב אצל הרב יצחק. יכול להיות שלכן רבי מאיר הלך ללמוד ממנו, כן? זה מסביר, למה רבי מאיר הלך ללמוד מאחר? כי הוא הרגיש שיש פה עוצמה, יש פה גדלות. זאת אומרת, בעולם שלנו, לפעמים כדי להגיד רעיון, אם אתה אומר אותו בצורה מורכבת, שזה נכון, וגם זה נכון, ומצד מסוים זה ככה, זה מסוים זה ככה, אז אתה לא אומר את הרעיון בחריפות. אחר, הוא אמר את הרעיון מאוד חריף. הוא קלט איזה משהו. הייתה לו נשמה גדולה. רק באמת הוא קלקל, יכול להיות שזה קשור למה שהוא אמר לחוסר נקיות, אולי נזכיר את זה גם פה. אבל הייתה לו נשמה גדולה. אז הוא מאוד חי את זה, ולפעמים, מבינים, כשאדם חי דברים באופן חד צדדי, הוא לפעמים מצליח גם להדהד אותם יותר חזק ממה שמישהו שהולך בדרך הרגילה. אז יכול להיות שרמי הרגיש שהמפגש שלו עם אחר מרומם אותו, הוא מזכיר לו את ההתבוננות הזאת, רק כשרמי מאיר היה... שאני רבי מאיר, כן, שהיה מסוגל לא להתבלבל. זאת אומרת, מצד אחד נתן לו וואו, כאילו להרחיב את המבט, ומצד שני, לא עד כדי שזה ייקח אותו מהמקום של הסדר, של ההנהגה, של הנגלה, של הבחירה. לכן הוא הלך ללמוד ממנו. באמת שמזכירים, אולי גם הוא מזכיר את זה. שהרי כתוב שגם קראו לו אחרים אומרים, נכון שם בגמרא בסוף מוריות? שהיה שם איזה ויכוח עם רשב"ג. זה שאומרים שזה קצת היה על זה שהוא הלך ללמוד מהאחר. קצת, כמו, רבי מאיר, אבל כאילו. וגם כתוב שלא נפסקה הלכה קיומתו, כי לא ירדו חבריו על סוף דעתו, רבי מאיר. קשור לזה שהוא כאילו גם היה קצת... קצת שני, סתם משנה רבי מאיר, כאילו כולנו מקבלים מרבי מאיר. האדמור מגור רצה להגיד שהרב זצה לו כמו רבי מאיר. ולימד עליו זכות, אדמור מגור האמרה אמת. שלפי שיטתו לימד עליו זכות, למה הוא למד מהאחר? כי הרב זצה כאילו העלה ניצוצות מהחירים של דורנו, כן? גם היו כמה אפיקורסים משובחים. הרב זצה לאלה, ברור, מה שהוא עשה. הוא כותב את זה אגב, זה לא שם. הוא אומר, היה אחר אחד, ויש לנו היום גם כמה אחרים שצריך... צריך ללמוד מהם, כאילו ללמוד, צריך לקט מהם ניצוצות, מי שמסוגל.
האמת הפנימית
לא סותר את
המציאות הפנימית. כן, זה מה שהוא אומר, שבא לומר. שאחר חשב שאם ככה זה רק עם זה ובלי הצד השני.
כמו שזה אמת זה יכול להיות במסגרת.
כן.
וזהו הכוונה למרות, שהוא במתכוון עשה כל יסרים שבתורה לא לתאווה, רק במחשבתו שבזה הוא דבוק בייחוד האמיתי, שלמעלה מהנהגת התורה, נזכות וחובה נמשך מצד כבוד מלכותו יתברך, ומתפשט בתחתונים מצד מה שהם נבראים, יתברך שוכן עם דרי מטה, על דקבוקותו רק הייתה באמיתות ייחודו יתברך, חשב שגם כל מעשה הוא ברב, ואיפה חצון השם יתברך, רמקיש שעל כל אמיתות ייחודו, וזה היה בעיניו שלימות הייחוד והתהפכות הרע לטוב לפי דעתו, וזהו הקיצוץ בנטיות. אני חוזר ואומר, זה כמו מישהו שיקח את התורה של הסביצה, זה בדיוק הסכנה. אין מישהו שאין מקום יותר חריף. מצדו כי מדבר על הרעיון הנפלא שהוא כל הזמן חי ממנו, אבל איפה המקום שהוא יכול להפך לסכנה גדולה. אמרו בתיקונים, תיקון סמך ת' אגב, יכול להיות כתוב ש... איך זה היה שמה? שרבי מאיר רצה להכניס את האחר לגן עדן, נכון?
לא, הוא אמר, מוטב לדיינה כדי שיבוא לגן עדן. אז רבי מאיר נפטר, ואז התחיל לעלות עשן מקברו של אחר. כאילו התחילו לטפל בו בגיהינום. כי לפני כן היה בכלל עזוב כזה. ואז רבי יוחנן אמר, מה, זה גבורה לשרוף את רבו? אז כשרבי יוחנן נפטר, אז הפסיק העשן מהקבר של אחר. אז אני לא יודע, אבל כאילו על דרך ההפלגה אפשר לומר שאור רבי יוחנן, אור רבי מאיר, נתנו את ההסבר הזה על אחר, ואז היא כבר התחילה להכניס אותו. הנה, זה סברה, כן? הנה, סברה, אבל כבר מה זה גם סכנה עצומה, אולי אז התחילה גיהינום. אמרו בתיקונים, תיקון סמכתת, מאן דנטל מלכות בלא תשע ספירות מקצץ בנתיים, ומאן דנטל תשע ספירות בלא מלכות כופר בעיקר. שאת שני המשפטים האלה הרב דצל אמר שאחד מהם זה נכון על שפינוזה ואחד על ברקסון, שני הפילוסופים. אבל רק יש שם איזה היפוך, כי בפשטות ברקסון היה כופר בעיקר, ושפינוזה מקצץ בנטיות. אבל מה לי שומרים לשמוע הפוך? אמר ששפינוזה מקצץ בנטיות ו... זה מה שאני אמרתי. שפינוזה כופר בעיקר, וברקסון מקצת בנטיות. צריך עיון. ברקסון. גם היה יהודי. מה? כופר בעיקר זה כאילו מוציא את הדברים מהשורש. מקצת בנטיות זה חותך. השורש נשאר, אבל אני מחותך את כל הענפים שלא הם מחוברים אליו. אז כאילו אחר האמין בייחוד, אבל בענפים שמתפשטים מהייחוד לעולם שלנו, ושזה דווקא כל התורה והמצוות, זהו חתך. פירוש מלכותו או שכינתו יתברך בתחתונים הנבראים שמכירים שיש בורא, שזהו הנהגת מלכות כנזכר להן, ומי שסובר שאין זה אחד עם הייחוד האמיתי, הוא קוצץ בנטיות, שהבריאה היא נטיות הפרדס ודבוק בייחוד האמיתי. ומי שלוקח הייחוד האמיתי כפשוטו וכופר לגמרי בעניין הבחירה או כלל עניין התורה כולה, הרי כופר בעיקר. מי שסובר שיש בחירה חופשית, אבל הנה חינם שאין כל כך, זה לא מסתדר עם הייחוד האמיתי, זה קוצץ בנטיות. ומי שלוקח רק את הייחוד האמיתי, הוא כופר בעיקר. זה די מתאים באמת קצת גם למה שהרב אומר. שהתחלת התורה אנוכי, השם הבא ליתן התורה, שזו מכלל עיקר המציאות האלוקות שהוא נותן התורה, כמו שכתבתי בסימן א' שם סמג, והדברים ארוכים, כן. תראו רק עוד כמה משפטים, הוא אומר, לדברים ארוכים, הביאור קלה אגדת בעניין אלישע האחר, בתלמוד בבלי ירושלים, פרקן דורשים, דרש רות בזוהר בכמה מקומות, שכנראה הכל יהיה מוסבר לפי זה, והם בספר ברית מנוחה, מה שכתב בעניין טעות אחר, והדומה לו עניין אנשים גדולים, מדי צפייתם באור גדול להן שם, שדבריו עמוקים מאוד וצריכים באור רחב, אין כאן מקום ללכת באור הדברים בדרך המובן לשכל. רק אתחיל להזכיר כאן כמה מסוכנת הצפייה זו גם אנשים גדולים, כל שאינו נקי, אגב, אמו ומשורשו. וכמה צריך להיזהר המדמה בעצמו, שכבר עלה במדרגת ההשגה, בגדולות ובנפלאות, להיות חכם מבין מדעתו בסתרי תורה. אז רואים, הוא חוזר גם פה על להיות נקי אגב אמו. כלומר, בסופו של דבר, יש בקלקול הזה גם קלקול של מידות. בסופו של דבר, יש בדבר הזה גם איזשהו... זה לא רק טעות בשכל, זה גם טעות בהנהגה של האדם, בתיקון המידות שלו. מה? שיש איזה אינטרס. מה? עם מה? כן, ככל שאדם יותר נקי זה לא יהיה לו. נכון, הרי אחר אמר שלמה הוא נפל? מה? כי אביו לא התכוון לשם שמיים, נכון? זה קשה.
זה מקום שמי שעבר את ה... מי שהוא לא נותר, אין לך מקום של התחילה. מי שמתיר, אין לך מקום של התחילה
כבר. מי שמה?
אם אתה ממש צריך למתיר, זה איזה מקום. אתה יכול לעשות מה נפתור בגלל.
זה הבחירה, להיות נקי.
אבל אתה כבר לא במקום של התחילה. מה זה? זה כבר לא במקום של התקפיר, אתה בדיוק,
אני עשה את זה. ותניה דיבר על, על זה שאדם יכול להיות צדיק גמור, שכבר אין לו יצר הרע. פעם אמרנו, מה הצדיק הגמור, מה הבחירה שלו? נתנו משל, זה כמו אחד שהוא נהיה חייל מורעל, לא שינה, לא אוכל, שום דבר לא מפריע לו. הוא תמיד דרוך, תמיד מאיפה שלא תיקח אותו, באמצע הלילה הוא קופץ וישר הוא. אז מה הוא צריך לעשות? עדיין יש לו מה להילחם, לא עם עצמו, עם האויב. זה צדיק, יש לו מה להילחם עם הבעיות של, של העולם. עם עצמו הוא כבר בסדר, היצר שלו כבר לא מפריע לו. אבל יש בעולם בעיות. הוא חלק מהעולם.
צד...
מה? כן, פשוט יש בחירה גם כל הזמן להתמיד במקום הזה. כן, סתם, יש... מה?
במקום שלו הוא פחות מלחם, הוא נמצא במלחמה של הבחירה הזו. כן, יש לו יותר מקום פחות לסתירה הזו.
כן.
זה לא במלחמה. לא רק בשביל להכשיר את השלט שלו, אלא גם יש לו מקום שפה לא נמצא במלחמה, זה פחות לפי על שתי המקומות האלה.
שתי הידיעות שדיברנו עליהן. כן. טוב, רק באמת אנחנו רוצים כבר לסיים, אז רב צדוק בעצמו אומר בפסקת הצדיק, יש הרבה פסקאות, די, אני פותח פה בממתת, בנון א', לא יודע מה לפניכם, אבל כבר נגיד בעל פה, שכמה שאדם, נגיד, ידע שבכל הדברים שהיצר שלו תוקף, שם דווקא יכול לתקן. ושוב, מתוך אמונה, זה נגיד יישום לבחירה של אמונת הייחוד. שאני אומר שהיצר הרע שלי זה לא סתם, זה הקדוש ברוך הוא. אז אם אלה הכוח הזה, זה כוח שהוא נועד לתיקון. נגיד נפקא מינה מעשית דווקא, לא זלזול במעשית, דווקא מתוך הידיעה שהכל מהשם, תבין שהכוח הזה נועד לעילוי. הוא חוזר על זה כמה פעמים, ממזיין, ממתת, נכתוב הפוך עם בעלי המוסר, שאמרו שאיפה שאתה מרגיש פיתוי, תעשה הפוך. הוא אומר לא, איפה שאתה מרגיש פיתוי, זה המקום שאפשר לעבוד את השם, לא, לא כמו בדיוק בחטא, אבל באותו כוח. ובנון א' הוא אומר, בזה נסיים, כל השתדלות האדם בשבירת היצר בתאוות נקרא חן ויופי לבד, שהוא שקר והבל שאינו קיום לעד, כי העצם מתגבר בכל יום, ואולם מחר לא ינצחנו. רק העיקר לבקש מהשם יתברך שיהיה בעזרו. שזהו מבטח נאמן כי גואלו חי. כאילו שקר החן והבל היופי זה מי שמתגבר על העץ הרע לבדו. יראת השם מתתעלל, זה מי שיודע שהכל תלוי באשר. פשוט, יראת השם. ושוב, זה היישום הבחירי של הרעיון המופלא הזה שהכל מהשם. שאתה אומר שגם היכולת להילחם ביצר, זה לחבר את עצמך לגמרי לאחדות השם. ובאחדות השם, אני חושב שגם הזכרנו את זה, באמת מי שמשיג את האחדות הזאת, הוא ירגיש שאין לו שום תאווה. זה סימא, אז הוא הבין את רב צדוק, אם לא, הוא לא הבין כלום. מי שרוצה להבין את הרעיון הזה של רב צדוק, זה הכוונה. מה זה להבין שהחטאים עלינו, נחזור למשפט הזה, סדורים משנת ימים בראשית, הוא יכול לחשוב על החטאים בלי שום נקודה אחת של תאווה. מה לפעמים אולי זה יתקרב לזה, לפחות יש לו אפילו את ההתבוננות שיש כזה מבט, כן. אפילו זה גם משהו. מי שיש לו את המבט הזה, אז היא נכנה מזה באמת תשובה שלמה, זו תשובה מאהבה, וזו גם תשובה שאין שום סכנה שתגרום לאדם נחתום. באמת כמו מי שניגש לעץ חיים, לפנימיות התורה, בלי החסרונות כמו שהאחר ניגש. אז פנימיות התורה לא רק שהיא לא תכשיל אותו, ההפך, היא שם חיים. כן, זכה נעשית לא שם חיים. בעזרת השם, יישר כוח.